כל חי אונליין 93fm.co.il
ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. כך נקרא מחר בבוקר בפרשה. וכי אפשר לו לאדם לעשות כל מלאכתו בששת ימים? אלא שבות בשבת כאילו כל מלאכתך עשויה. כך אומר המחילתא. וחשבתי השבוע, אדם שלא שבע ממלאכתו, שחפץ לעשות עוד ועוד כסף, שכל חייו קודש למען התעשרות, שבטוח שהוא עצמו קובע בעבודתו את עתידו הכלכלי, וככל שיתאמץ יותר, כך ירוויח יותר, כך יתעשר וישקט יותר, אדם כזה לעולם לא יסיים את כל מלאכתו. יהיה לו מנה, ירצה שניים, יהיו שניים, ירצה ארבע. גם השבת היא בעיה בשבילו. היא סוג של אבן נגף לרצונו לעשות עוד ועוד. עוד יום שחבל שהוא סתם מבוזבז על שקט ועל נחת. חייבים לעבוד, לעשות עוד איזה בוכתה קטנה בבנק. אבל מי שיודע ששבת היא יום המנוחה שלו, שהיא יום השבת של בורא עולם ובציוויו, אחד כזה מבין שמי שברא את העולם בשישה ימים ושבת בשביעי, רק הוא מחליט כמה ירוויח האדם. ושכל מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה הקודם ועד הבא. כל מאמץ שיעשה או שיעשה בעולם לא ישנה זאת. ולכן שבת באה בדיוק בזמן בשבילו. כי כל מה שהספיק עד לבואה של השבת, עד לכניסת השבת, זה בדיוק כל מלאכתו שהיה צריך לעשות במשך השבוע, והיה יכול והיה נכון לו לעשות באותו שבוע. מכל מלאכתו, כי יותר הוא לא היה יכול ולא היה צריך לעשות.
שם רובן ישראל אס השבוס לרסוי סס השבוס לדובוי רויסום בריגי סובוי לא
La 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 la
ערב שבת קודש, פרשת יתרו, שלום לכם. פרשה שמתחילה דווקא עם השבר, עם כהן מדיין, חותן משה, ובשיאה, בשיאה של הפרשה, אולי הפיק הגדול של כל יציאת מצרים, וסיבת היותנו לעם, מעמד הר סיני, מעמד התורה, מפי הגבורה עצמה. אולי שיא השיאים של הכל קורה מחר בבוקר, ומה מיד אחריי? מה מיד מיד אחרי מתן תורה? טוב, זאת נגלה בהמשך התוכנית, כולכם בוודאי יודעים, ונדבר על, על הסמליות שבעניין הזה, איך העם מתקדש ומתגדל לפני מתן תורה, ואיך בשנייה אחת הצעת היצר יכולה להפוך הכל. נסוח באלה ובכל האחרים בשעה הקרובה, בה נחבר את השבוע החולף אל שבת המלכה. זהו זה, אני כאן מעבר למיקרופון ישי לפידות כמידי שישי, בשעה 15:00, כאן ברדיו קול חי. מעביר את קולי אליכם, ישי נוימן. אנחנו כאן כמעט כמעט עד 4, בואכה שבת קודש. ערב שבת קודש, פרשת יתרו, 10 הדיברות בפתח, אישי בשישי, אנחנו מתחילים.
Yahurai bezikri masai khoyrai nasev nishmanu leisku urai shitri si yahurai bezikri masai khoyrai nasev nishmanu leisku urai Yahurai, bezikri masai choyerai, nase benishmanu mile yiskurai. Shikhi si Yahurai, bezikri masai choyerai, nase benishmanu mile yiskurai. To yidu magdo yishu To yidu magdo yishu To yidu magdo yishu To yidu magdo yishu Yischaneni Yischaneni Bakushu To yidu agdo yishu To yidu agdo yishu To yidu agdo yishu
תורה קדושה, התחנני בבקשה. תקופת הבחירות הישראלית היא תקופה לא נעימה. ולא רק שהיא לא נעימה, זה כולכם יודעים מהחדשות, מהעניינים, מכל הסיעות שמנסות להשפיל את המתחרות בהן, כל אחד לא מנסה להבליט כל כך את כוחו כמו שהוא מנסה להקטין את כוח חברו, אז לא רק שזה לא כל כך נעים לנו, אנחנו גם משלמים עליה, על התקופה הזאת. מעל 700 מיליון שקל, אני, אתם, נשלם על הזכות לבחור בקרוב מחדש, את כל מה שכל כך ישן ומובן מאליו. אבל חייבים להודות שיש גם נחת קטנה בתקופת בחירות בישראל. כך דרכו של עולם במשך כל ימות השנה, זה הם שם ואנחנו כאן. הם יושבים להם במגדל השן, בלשכות המפוארות, ברכבי השרד, ואנחנו, העמך הפשוט, מסתובבים לנו ברחובות, עמל יומנו, עם המיסים והחוקים. אבל בימים אלה, ימי בחירות, ממש המלך בשדה, כמובן, במובן הגשמי של העניין. שעם כל ימות השנה אתם רואים את ראש הממשלה רק בצילומים ושידורים, בימים אלה הוא, שריו, כברניתיו, יגיעו לכל עיר, לפעמים לרחוב או למוסד בו אתם מחנכים או לומדים, וינסו לשכנע את מעלת כבודכם להצביע לו, להצביע להם. אז הוא לא לבד ראש הממשלה, מכל המפלגות ומכל הסיעות של הבית יוצאים דחופים 120 חכים ושרים, פלוס עוד 70 כאלה שרוצים נורא להיות חכים ושרים, וכולם מסתערים עלינו עם כל הצוותים שלהם, ומנהלי הקמפיין שלהם, והיחצנים שלהם, ומשרדי הפרסום שלהם, וכל האחרים הניזונים מאותם 700 מיליוני שקלים שאנחנו כולנו משלמים. נרצה או לא, לרגעים אחדים אנחנו מרגישים חשובים. ראש הממשלה בעצמו, שר האוצר בעצמו, שר הביטחון בעצמו, באים ומשחרים פנינו, מבקשים מאיתנו באופן אישי, אנא ממך, אישי היקר, עצבה לי. איזה זכות. מחר בבוקר, להבדיל, ישנו גם משהו שהוא כמו מסע הבחירות כזה. שנייה, לפני שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל לבחור בתורה, דקות לפני הבחירה של ישראל בנעשה ונשמע הכללי של בני ישראל, בעצם האמירה הגדולה של במי עם ישראל בוחר, הקדוש ברוך הוא יורד בעצמו, ובכל הדר מלכותו הנוראה אל הארץ, ומגלה את כבודו בפעם חד פעמית נשגבה והיסטורית. דורות על דורות אחר כך יגדלו, ויאמינו בתורה ובמשה, ילחמו על התורה, ימותו עליה, יקימו במסירות נפש אדירה בכל דור ודור מחדש, רק מכוח אותו מסע בחירות, ההוא, אז במעמד הר סיני. רק מכוח הסיפור של האב לבן, בן לבנו וכן הלאה הלאה, לשרשרת המסורת היהודית שמחזיקה חזק עד היום, ממשיכה להתקיים ולעשות חזק, להאמין ולקיים, רק בגלל אותה התגלות חד פעמית של הקדוש ברוך הוא, אז בעולמו לעיני כל. ואם זה לא מסע בחירות הקדוש והנשגב ביותר בעולם, אמרו לי, מה כן?
soy Ubondu bocharto Ikonam velo soy Oy vekei raftondu malkeinu Nishim to hagodoy Yavo Ubondu bocharto Ikonam velo soy Ubondu bocharto Ikonam velo soy Oy vekei raftondu malkeinu Nishim to hagodoy Yavo יבוא ישראל ביחבו.
עם שלם יוצא ממצרים בדרכו להיות עם. ניסים ונפלאות, ועשר מכות ובקיעת הים, ובריחה מבית הכלא הגדול והקשוח בעולם, ורודפים שמובסים. אבל כל זה לא מספיק. בסוף תמיד מתחילים הכיתורים. זה מתחיל כמובן עם ענייני אוכל, והמן, שבוע שעבר, וימשיך עוד מעט עם המשך הטענות, והתלונות, וההתלוננויות, והמעוננים. ומאז ועד היום יש לציין, יהודים הם עם קדוש, אבל הם גם עם של מענות וטענות. תמיד יכול להיות יותר טוב שם, תמיד זה למה הוצאתנו משם, מה היה רע עם סיר הבשר, תמיד זה למה לקחתנו למות במדבר, שום דבר לא מספיק טוב ולא תמיד נחמד, ואיפה שהיינו תמיד היה יכול להיות יותר טוב, היה כיף והיה נוח. חושבים לרגע שהעתיד של בני ישראל צופן שינוי לטובה בעניין הזה? אז תחשבו. זה הרי לא קורה כך. עד ימים אלה ממש, עם ישראל תמיד ימצא טענות ומשברים ועניינים רעים להאשים בהם את מנהיגיו. זה לא הוא כמובן, זה המנהיגים. קשה לנו נורא לראות את הטוב, הכי קל לנו להבחין ברע. אבל זה כנראה עניין טבעי יהודי, סוג של DNA לאומי. ודווקא הדבר שאני בוחר לקחת מהפרשה של מחר בבוקר, הוא עניין של טבע אנושי דומה למה שהרגע דיברנו. אבל אולי יותר גרוע מהטענות והמענות, שגם הם אגב הביאו צרות לא קטנות, כפי שכולנו יודעים. בכל זמן מזמני הפרשה מחר, כולנו בסוג של נסיקה, אמראה. בהתכוננות. בדריכות, בהתרגשות. הכל לקראת שיא השיאים של הפרשה, אולי של התורה כולה, עשרת הדיברות, מתן התורה. אירוע היסטורי, חד פעמי, מתן הר סיני. וכמה שאנו מתקדמים, וכמה שאנחנו מתקדמים לקראת האירוע המכונן הזה, וכמה שאנחנו חוזים בהכנות הדרמטיות לקראתו, אנחנו זוכים שעם כל הקדושה והתארה, שנייה אחר כך, במיידית, בני ישראל צונחים, נופלים, מתרסקים אל תחתית האמונה. לכאורה זה פרדוקס, זה לא טבעי. בן אדם מתקדש, מתגדל, מתאר, עולה מעלה מעלה, כמובן אחרי שרשרת ניסים מופלאה, שהעם הזה חווה מתחילת עשרת המכות ועד יציאת מצרים ובקיעת הים. ודקה אחרי הפיק הכי גדול בסיפור מתן תורה, בום, כאילו הכל נשכח ונעלם, והטבע האנושי עם היצר הארור הזה מצליח להפיל את אנשי הדור המיוחד והמדהים הזה שראתה שם שפחה חרופה, מה שלא ראו נביאים, אבל כולם אל רצפת עבודת האלילים, כולם נזרקים לשם למטה, גדולים וקטנים, זה מדהים, אבל זה מלמד אותנו, מה שרבותינו יגידו בהמשך בגמרא בתלמוד, אל תאמין בעצמך עד יום אותך. כי לא משנה מי אתה, ולא משנה באיזו רמה רוחנית אינך ניצב, כמה אתה קדוש, אתה אור גדול, הרי הגדול מחברו יצור גדול ממנו, לא משנה כמה קדושה ותואר רכשת לעצמך, ואם זה קרה מזמן או רק לפני דקות ספורות, או יום או יומיים, בשנייה אחת מגיע מלך כסיל וזקן, אבל ערום ומתוחכם, ויכול להפיל אותך אפיים ארצה.
נפשי, נפשי חמדה חמדה בצל ידך אוי לדעת, אוי לדעת, אוי לדעת כל רסודך
נפשי, נפשי חמדה חום דור בצל ידך. אוי לא דס, אוי לא דס, אוי לא דס, כל רוס אוי דך.
ירב, ירב נע, נפשי תרוג אליך. ירב, ירב נא, שיחי, שיחי עליך, כי נפשי תרוג, נפשי תרוג אליך.
אוי נפשי חום דום, חום דום בצל ידך. אוי לא דס, אוי 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 לא דס, אוי לא דס, כל רוס אוי דך. אוי
נפשי, נפשי חום דום, חם דם בצל ידך. אוי לדעת, אוי לדעת, אוי לדעת כל רסודך.
המסורת וההשקפה היהודית רואה את התורה כולה על תרי"ג מצוותיה כדבר שהוא דבר השם, אלא שהיא ניתנה ביד משה, משה מסרה הלאה, כפי שכתוב בפרקי אבות. רק פרשה אחת יש והיא יוצאת דופן, הפרשה של מחר בבוקר, פרשת עשרת הדיברות. פרשה שניתנת באר סיני, בהתגלות כללית, קולקטיבית, לכל עם ישראל, והופכת תוך כך ללב ליבה של התורה, לבסיס הברית בין הקדוש ברוך הוא לבין עמו. השאלה המתבקשת כמובן היא למה? למה נבחרה הפרשה הזו והמצוות הללו מכל האחרות, שדווקא הם מתגלים ונמסרים לנו ישירות? נכון, יש שיגידו שתהיה זו אולי יומרה בלתי נסבלת מצידנו לנסות ולהבין את משמעות הבחירה האלוקית הזאת. אבל אף על פי כן, אנחנו מצווים לדרוש ולחקור בתורה, ויש המנסים, הפרספקטיבה הצנועה שלנו כבני אנוש, כבני אדם, לתרץ ולהסביר את העניין. אז אמנם כן, אנו יכולים לתאר לעצמנו אפשרויות אחרות, למשל שההתגלות של הקדוש ברוך הוא בהר סיני הייתה יכולה להתמקד למשל בדרישה לקבל עלינו את מלכותו ותולו. הלוחות יכלו לכלול ציוויים אחרים, מצוות אחרות. נניח דרישה לקניעה טוטלית של האדם, של בן האנוש בפני רצונו וכוחו של האלוקים. אבל לא כך כאמור בנויים עשרת הדיברות. מוקד הדיברות, שימו לב, מצוי במה שהמסורת היהודית מכנה בין אדם לחברו. היינו תחום המוסר. המקבילה לאנוכי השם אלוקיך היא לא תרצח. ומכאן אומרים רבותינו, אחד היסודות המרכזיים של עשרת הדיברות. הקשר הדו-צדדי שבין הדת למוסר. אין משמעות לדת ללא מוסר. אדרבה, עבודת השם שאינה מלווה בתודעה מוסרית ובמעשים נאותים, היא החטא החמור ביותר בתורה, חילול השם. שנים שואלים אנשים, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ציווה לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, לא תחמוד? אלה כללים אוניברסליים. כל חברה בריאה שחפצה בחיים הייתה מקדשת ללא התורה את הכללים הללו. אבל בדיוק באותה הסתכלות אפשר לומר שאם לא התורה, שאם לא המוסר, איש חיים היה בולע את חברו. האמונה באלוקים פירושה ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, שם צדק ומשפט, חסד ורחמים, אבל זהו רק צד אחד של המשוואה. הצד האחר של האמונה באלוקים פירושו שהמוסר מבוסס על ההתגלות. כן, כן, הקדוש ברוך הוא התגלה כדי ללמד מוסר. כי מה לעשות? אנחנו לא לומדים את המוסר מתוך הבריאה. לא, זו טעות לחשוב כך. אנחנו לומדים את זה רק מתוך ההתגלות של הקדוש ברוך הוא. אם תביטו בטבע, בטבע עצמו, לא תצליחו ללמוד מוסר. בטבע שולטים חוקי הג'ונגל. נדבר על בעלי החיים, ואתם יודעים מה? גם בני אדם. מלחמה אכזרית לקיום, לשליטה, אני לא רוצה להביא דוגמאות כאן, אבל כולכם מכירים את הדוגמאות שבן אדם כדי לחיות ולשרוד מסוגל לעשות הכל. עזבו את המשפט למכור את אמא שלו, אבל את כל הדברים הדומים לכך. מוסר פחות נלמד מהטבע. כדי שנחשף למוסר, הביאה אותנו התורה לפרספקטיבה אחרת. זאת לא נקודת המבט של הטבע, אלא פרספקטיבה אלוקית מהשמיים. כך נולד הלא תרצח, לא תחמוד, לא תגנוב. אחרי שקיבלנו את נקודת המבט הזאת בהתגלות הגדולה, יכולים אנחנו במעט חוצפה נבואית לחזור ולשפוט אפילו את הטבע, ולנסות להשתדל לשנות אותו. מכאן למשל רעיון הגאולה ודברי הנבואה, וגר זאב עם כבש. שום מוסריות אין שם קודם, הזאב יטרוף את הכבש, הוא צריך לחיות, לאכול. אם מצפים לשינוי הטבע האנושי, ואף הטבע האלוקי כדי שיתאים לקולות ששמענו מן השמיים, ממש מפי הגבורה, בזמן מטר הר סיני, אם מצפים לכך, זוהי רק תפילה לאלוקים להתגלות הבאה, להתגלות הנכונה, להתגלות הסופית, שאז תשנה גם את הטבע של הטבע.
Oh, my God.
פרחי לונדון נחשפה וגם קלטה נפשי. התורה מחולקת ל-54 פרשות. מכל 54 פרשות, חמישה אנשים זכו שפרשה תיקרא על שמם. אחד מהם, למרבה הפלא לכאורה במבטאינו הגשמי, הוא יתרו. פלא. מה עשה יתרו כהן מדיין שזכה שהפרשה במסר הקדוש ברוך הוא עשרת הדיברות תיקרא על שמו. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו. מה שמע יתרו? אומר המדרש, שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. יתרו שמע כמו שכל העמים שמעו מסביב על נס קריאת ים סוף והניצחון על עמלק. אבל הוא בא לשמוע על העניין הזה שעם ישראל יוצא ממצרים, ברח מבית הכלא הגדול בעולם, שהמלאק העצום והנורא ניסה להשמיד אותו ולא הצליח, זה שמעו כולם, מה הם עשו עם זה? יתרו בא. הוא הגיע. צריך להבין שיתרו, שמעמדו מקביל, לחווי סנדמה, לאפיפיור היום, מבין באותו שנייה שיש כל אחד, והוא הקל של היהודים, והוא בא להצטרף. הוא התאמץ, הוא לא נשאר במקום. הוא חצה את המדבר, התנתק מאמונתו, התגייר, הוא הבין והאמין שהכל בידי שמיים. במרכז הפרשה אנחנו קוראים על המאורה המרכזי ביותר בתולדות עם ישראל, מעמד הר סיני. כתוב על המסע להר סיני, וייסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. רשי אומר, ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. אבל שאר כל החניות בתרעומות ובמחלוקות. עם ישראל מגיע להר סיני במצב של אחדות כה גדולה, שהתורה מעידה עליו שהוא גוף אחד. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, הוא מודיע למשה שעם ישראל יהיה לו לעם סגולה ולממלכת כהנים. משה מתבקש לספר זאת לעם ישראל, מאוחדים וללא היסוס עונים כולם, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. כעבור שלושה ימים בקולות ובברקים הופיע הקדוש ברוך הוא, מוסר לעם ישראל את עשרת הדיברות. זהו המעמד הראשון. אלו לא לוחות הברית, זהו מעמד בו הקדוש ברוך הוא נגלה אל העם ישירות ולא דרך משה, ועם ישראל למרות הפחד עומד בזה, הם מבקשים ממשה שיהיה שליח שיתווך למעמד ללא התיווך שהם עומדים בו, אבל הקדוש ברוך הוא עומד ומדבר בקולו. קחו את כל הנתונים האלה ותלמדו שהפרשה הזאת היא בעצם פרשה של אהבה. אהבה של יתרו שמגלה את בורא העולם, אהבה של עם ישראל שמגלה אהבה אחד לרעהו ואהבה לבורו לקונו, עד כדי כך שהוא מוכן לקבל ללא כללים מוקדמים את החוזה הגדול. נעשה ונשמע. קודם כל אנחנו עושים, אנחנו כל כך אוהבים שאנחנו עושים את זה, לא משנה מה תבקש מאיתנו, הקדוש ברוך הוא. אחרי זה תגיד לנו מה לעשות. יש כל כך אהבה עצומה בפרשה הזאת. אגב, אם מדברים על אהבה, יש פה גם את האהבה של הקדוש ברוך הוא שמתגלית כאן. והייתם לסגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אהבה גדולה של הקדוש ברוך הוא לישראל, אהבה גדולה של ישראל הקדוש ברוך הוא. אולי אהבה של כל אומות העולם דרך יתרו לקדוש ברוך הוא. בפרשה הזו, אומר עם ישראל, כל אשר ידבר השם, נעשה. נקבל על עצמנו כל דבר, ובאהבה. אומרים גדולי המוסר שהשורש הזה של אהבה אמיתית לא יראה. אהבה לקדוש ברוך הוא קיים בכל אחד מאיתנו. מה שצריך זה כמובן הרבה זיכוך כדי להתחבר לנקודה הזאת של אהבה שלמה, אהבת השם, ועבודה גדולה על אהבת הבריות. כי כשבן אדם אוהב ופותח את ליבו ללא תנאים, הוא יכול להגיע גם לאהבה בן אדם למקום, וגם לאהבה בן אדם לחברו.
ולמה עוד מלחמה? כמה ציפייה בארץ האומיה? שלח את אורך הקרב את יום הגאולה. הנה הנה כבר משיח בא. כמה געגוע לעיר הישנה, לבית שבו קבעת מושבך. אלפי שנים מושיטים ידינו אל ידך, חבק אותנו מחטא הדימה. עם, עם, עם הנצח, עם, עם, עם הנצח, תמיד מנצח, תמיד מנצח. עם, עם, עם הנצח, עם, עם, עם הנצח, תמיד מנצח, תמיד מנצח. וכבר נכתב שהנה ימים באים, על עולמך כך סיפור הנביא. בגד חג על שולחננו כבר מונח, בחלוננו אור חדש יזרח,
בחלוננו אור חדש יזרח. קובי ברומר סוגר את התוכנית הזו, תוכנית שאנחנו מסיימים אותה באהבה גדולה, אהבה בן אדם לקונו, אהבה בן אדם לחברו, אפילו אהבת העמים אלינו, כפי שדיברנו והסברנו באייטם האחרון המדבר על יתרו ועל עם ישראל ועל האהבה הגדולה. ישי נוימן מביא את קולי אליכם, אני ישי לפידות, אישי בשישי כאן, פרשת יתרו. השעה האחרונה מחברת בין השבוע הזה שעבר עלינו לטובה בעזרת השם לבין שבת מלכתה, שבת קודש, שבת מנוחה. אז תזכרו, אתם עם הנצח, מאז שקיבלנו את התורה לפני אלפי שנים בהר סיני, מחר בבוקר, ועד ימים אלה ממש, בהם אנחנו ממשיכים את השרשרת, את המסורת, את אותה נתינה, עד ימים אלה ממש. שתהיה לכולנו שבת שלווה, שבת מנוחה, שבת שלום.
הנה כבר שעת הגאולה, הנה 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 בפתח משיח בא.
תמיד מנצח, תמיד מנצח.